טוב, שלום לכולם. אנחנו באורות ישראל בתחייתו ג', פסקה שהתחלנו בשיעור קודם והיום אני מעריך שנסיים אותה. אז אני אקרא קצת את מה שראינו כבר וגם נמשיך. מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש הוא דרך אמת ואמונה נולדנו, ובאנו, מתגדלים. אין בנו ערכים פרודים. האחדות שוכנת בנו, ואור השם אחד חי בקרבנו. הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון. הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. שאיפות חיינו הכלליות אליו הם הולכות. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. לוחן בישראל, בכל דרך אחד דהיהו שהיא פרשה קטנה, שכוללת כל גופי תורה, שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה, נחלת הכלל היא באמת. כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, ממקור הקודש הם נובעים. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל, ועל כן הסמיכה שהיא נושאת שם אלוהים עליה, היא כל כך נחוצה לנו, שהיא כל כך אופיית לתוכן לאומנו. עד כאן ראינו פעם שעברה, הסברנו בעריכות על אחדות הערכים שמתגלה בעם ישראל, אין בנו ערכים פרודים. הארציות היא צריכה להיות מודרכת מן השמימיות, מעולם הקודש. הארציות במובן של המשפט, והארציות במובן של הנהגת המדינה, שגם היא נקראת משפט. כמו שכתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ, נכון? בעצם הדיינים הם פועלים על פי חוקים אלוהיים להנהיג את המדינה, וגם המלך הוא פועל על פי חוקים אלוהיים להנהיג את המדינה. עכשיו אני רוצה להתייחס איתכם ברשותכם, כשנמשיך, לאמירה שנאמרה על ידי שר האוצר ביום חמישי או שישי, שהוא שמע שהרבנים הראשיים הם הוציאו פסק הלכה שאסור לבנות להתגייס. אז הוא אמר, אם כך צריך לפטר אותם, הרי יש להם מכונית ונהג ומשכורת ממדינת ישראל, ומיד צריך לפטר אותם, והוא ידע לפטר אותם וכולי. עכשיו אנחנו מאוד מודעים לשר האוצר שסיפק לנו דוגמה לשיעור להתעסק בה, בשביל להדגים עד כמה הפסקה של הרב היא רלוונטית לחיינו ועד כמה פגעה בנו אמינות. אנחנו לא רוצים להתעסק בשר האוצר בכלל, הוא לא מעניין אותנו, אלא בדעה. בסדר? הדעה. מה הדעה הזאת מייצגת? למי שייך המשפט או החוקים, החקיקה? אנחנו למדנו ולומדים שהמשפט הוא שייך לבית דין, להנהגת המלך, והוא צריך להיות על פי התורה. בעצם המדינה היא מרכבה לתורה. המלך יש לו ספר תורה על זרועו, ספר תורה קטן כזה, והוא הוגה בו וקורא בו בכל עת תמיד, ועל פיו הוא מנהיג את המדינה, על פי ספר התורה, על פי דבר השם. הוא צריך לכתוב שני ספרים. כל אדם ישראל צריך לכתוב לו ספר תורה, ומצווה. אפשר לקיים אותה היום על ידי שאנחנו קונים ספרים וכו', אבל בפשטות, אדם צריך לכתוב ספר תורה, והמלך שני ספרים. אחד קטן כזה שהוא קשור לו על זרועו, והוא קורא בו תמיד וכו'. עכשיו, באמירה הזאת, שהרבנים האלה יפוטרו, יש בעצם הסתכלות כזאת כאילו המדינה היא א' מנותקת מהתורה, נכון? שזה השפעת אמינות. הרי הקורבת הצלוב, מה הוא אמר? שלם לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים. זאת אומרת, האלוהים הוא לא מנהיג את המדינה, הוא מנהיג מקסימום את האוגב בכנסייה, נכון? את הפולחן הדתי, הוא שייך לשם. אבל הקיסר, הוא יתעסק במדינה. זאת אומרת, יש כאן פירודיות. מה שהרב אומר, אין בנו ערכים פרודים, שם יש ערכים פרודים, האחדות היא לא שוכנת שם. אז בשלב הראשון אמרנו שהמדינה היא מנותקת מהתורה, נכון? במבט הפירודי הזה. בשלב השני, מה שקורה זה שהתורה היא כבר מפריעה למדינה. זאת אומרת, המדינה היא בעצם תפעל על פי סברת ליבו של שר האוצר, ולא על פי התורה. זה בעצם מה שיש באמירה הזאת. אתם מבינים? זאת אומרת, יש כאן מלחמה. מלחמה בהדרכה של התורה, ובעומק העניין, יש כאן מלחמה בריבונו של עולם. אז היום הוא רוצה לפטר את הרבנים הראשיים, בגלל שהם אומרים שבנות אסור להם להתגייס. אגב, זה לא הם אומרים, זה גם הרבנים הראשיים הקודמים אמרו. בהרבה פעמים, הרבה קדנציות, וזה התורה אומרת. זה בעצם ריבונו של עולם אומר, זה לא המצאה שלהם. השלב הבא, יעמוד איזה רב ראשי ויגיד שאסור לפתוח קניון בשבת, אז גם אותו נפטר. או מישהו יגיד שצריך לעשות ברית מילה, אז גם אותו אולי נפטר. מאיפה כל זה מתחיל? זה מתחיל מהפסקה שלנו. אתם מבינים? בסדר, זה מובן עד פה, הקישור הבהיר הזה? בסדר? אתם מסתכלים עליי כאילו אני אומר סתרי תורה. בסדר? דברים פשוטים. פעם הרב ציודה, הוא באירוע מסוים שהיה בו הרבנים הראשיים, והיה בו גם ראש הנשלה ונשיא המדינה, אז הוא קם ואמר, קם לנאום הרב ציודה ואמר, ברשות הרב הראשי, הגאון, טה-טה-טה-טה, ברשות הראשון לציון, הגאון, טה-טה-טה-טה, ברשות ראש הממשלה, ברשות כבוד הנשיא. אז אמרו לו אחר כך, זה לא ראוי, היה ראוי להקדים אולי את ראש הנשלה לפני, את הנשיא, למה אתה מקדים את הרבנים הראשיים? אז הרב ציודה אמר, באתי ללמד שהמדינה היא צריכה להיות מונהגת על פי התורה, המדינה, המשפט, כל הארציות, ולא הפוך. המדינה היא בעצם גוף שהתורה היא רוכבת עליו, או דבר השם. המלך הוא כפוף אל הנביא, ולא הפוך, הנביא הוא כפוף אל המלך. הנביא הוא קם בפני המלך, הוא חולק לו כבוד בגלוי, אבל בחדרי חדרים המלך הוא קורא לנביא רבי רבי, מורי מורי. זה הסדר הראוי. והאמינות, מה שהיא יצרה על ידי ניתוק של ההדרכה של העולם המעשי, כאילו העולם המעשי הוא נתון להפקר, אז יוצא שבסוף העולם המעשי הוא קם נגד התורה האלוהית, נגד ההדרכה האלוהית. ההרס הזה הוא מחלחל. אנחנו מקבלים עכשיו במנה קדושה את ההשפעה של הקלקול הזה. אתם מבינים? יפה. כמו שבארצות הברית, התורה שמה היא יש הפרדת דת ומדינה. יש פינת הדת. זה כזה לא מפריע לאף אחד. הם לא מדריכים כלום, לא מאירים כלום, אבל התורה היא לא ככה. התורה היא צריכה להדריך ולהאיר את כל החיים. המדינה היא צריכה לפעול על פי התורה. מבינים? התורה היא ביסוד המדינה. היא ההדרכה האלוהית שעל פיה המדינה מתנהלת. כל חיי הציבוריות שלנו מתנהלים. מה שחז"ל אמרו, המלכות תהפך למינות. אז יש לנו דוגמה חיה. ברור עד כאן, ואני לא מדבר על האדם הזה, הוא בכלל לא מעניין אותי. היום זה הוא, מחר זה אדם אחר. אנחנו לא צריכים להיות כמו הכלב הזה שנושך את המקל. כתוב פני הדור, בעקבות המשיכה פני הדור כפני הכלב. הכלב הוא מתעסק עם המקל. הוא חושב שיש לו בעיות עם המקל, אבל זה לא נכון. מי שאוחז במקל הוא הבעייתי. מי שאוחז במקל, במשל שלנו, זה הדעות. יש דעות שמרחפות בחללו של עולם ותופסות את הלבבות, שפחה בישה של זרם הזמן, והן מדריכות את האג'נדה של שר האוצר הנעל. אבל הדעות האלה הן ספוגות מינות, ואיתן הבעייתיות החריפה שלנו. בסדר? ברור הנקודה הזאת? לכן, אנחנו מבררים את הדעות. אז אני ממשיך. אז יוצא פה, הרב אומר ככה, על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל. עכשיו המשפט הזה הרבה יותר ברור. קודש קודשים, כי זה הקודש שמדריך את החיים הארציים, את חיי הכלל, את חיי החול, את ההדרכה של המדינה. על כן השמיכה של הדיינים, שהיא נושאת שם אלוהים עליה, כי הדיין הוא נקרא אלוהים, היא כל כך נחוצה לנו והיא כל כך אופית לתוכן לאומנו. כי דווקא בדרך הזאת אנחנו יכולים להדריך את החיים הארציים באופן אלוהי. הרשעה, היוונית צורית, הצורית, הרגישה בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת וגזרה על השמיכה. רבי יהודה בן בבא מסר את נפשו עליה. כלומר, מה זה הרשעה היוונית צורית? הרשעה היוונית צורית... טוב, אני אקריא לכם כל גמרא. גמרא, תראו במקור 4, כתוב פעם אחת, זה בסנהדרין י"ד, פעם אחת גזרה מלכות הרגשה הגזרה על ישראל, שכל הסומך יהרג, וכל הנשמח יהרג, ועיר שסומכים בה תחרב, ותחומים שסומכים בהם יעקרו. כלומר, אסור לסמוך דיינים, אסור לדון, אסור לסמוך דיינים. מה עשה רבי יהודה בן בבא? הלך, וישב לו בין שני ערים גדולים, ובין שתי עיירות גדולות, ובין שני תחומי שבת, בין אושה לשפר עם, כדי שלא תחרב אף עיר, אף תחום לא יחרב. ושמח שם 5 זקנים, ואלו הם, רבי מאיר, ורבי יהודה, ורבי שמעון, ורבי יוסי, ורבי אלעזר בן שמוע. רב אביה מוסיף, אף רבי נחמיה, אחר כך כולם הם תלמידים של רבי עקיבא, שירד לדרום ושנה להם, אחר שמתו 24,000 תלמידים שלו. כיוון שהכירו אויביהם בהם, כלומר הרומאים שהם שמה בתקופה הזאת היו אויבי ישראל ושלטו פה בארץ, אמר להם, בניי רוצו. אמרו לו, רבי, מה תהיה עליך? הוא כבר היה זקן, רבי יהודה בן בבא. אמר להם, הריני מוטה לפניהם כאבן של היפכין. הם בכלל, אני לא מעניין אותם, אני כבר זקן. הם לא עושים אולי לב בכלל. אמרו, לא זזו משם עד שנעצו בו 300 לונביות של ברזל ועשהו ככברה. כלומר, הרשעים, הרומאים האלה, הם הרגו את רבי יהודה בן בבא במיטה אכזרית ביותר. אז אומר פה הרב, הרשעה היוונית צורית, למה אומר הרשעה היוונית צורית? הרי אמרנו שזה תקופת הרומאים. אז אני חושב שהרב פה בא להדגיש רעיון עמוק, שהרי הרשעה היוונית צורית, הרי היוונים הם נחלקו לבית תלמי ובית סלבקוס. ועוד שתי בתים, אבל מי שהיה רלוונטי לנו, אלכסנדר מוקדון הוא חילק את הממלכה שלו לארבעה עבדים שלו. ומי שהיה רלוונטי לנו ששלט באזור ארץ ישראל, זה היה בצפון, בסוריה, בית סלבקוס, ובדרום, באלכסנדריה, בית תלמי. והרשעה היוונית צורית, זה ראש הרשעים היוונים יצאו משם, זה אנטיוכוס אפיפנס. בסדר? שם רשעים ירקב. אז מה הוא עשה? הוא גזר עלינו על ברית מילה, על שבת, ראש חודש, אסור לשמור, נכון? עכשיו פה אנחנו מדברים על תקופת הרומאים. הרומאים הם המשיכו בעצם את המפעל הזה. זאת אומרת, הם תפסו מה שהרב פה, הם ניסו לנתק את החיים שלנו מן הקודש. הם המשיכו את המפעל היווני. מלכות רומי היא בעצם לקחה את הרשעה היוונית והוסיפה עוד על גביה. היום הם קוראים לעצמם התרבות הגרקו-רומית, היוונית-רומית. עד היום ככה התרבות המערב מגדירה את עצמה. תרבות
יהודי? ויהודים שמים בראש
הדפה. כאילו התנך גם בנה אותם. שואל. אז אומר פה הרב, והרשעה היוונית הסורית, זאת אומרת, הוא מדבר פה על רשעה, לא על רשעים היוונים, אלא הרשעה היוונית הסורית. זאת אומרת, אותו מפעל של רשעה, לנתק את הקודש מחיים ארציים, היא הרגישה בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת, וגזרה על השמיכה. מה זאת אומרת הרגישה בחוש העיוור שלה? אז רב צבי יהודה הוא מסביר, זה כמו בלעם והמלאק, שהם מזהים, הם מרגישים את את התכונה של ישראל, את הנקודה שהיא מייחדת את ישראל מכל האומות, ובה הם נלחמים. אז היא הרגישה בחוש העבר שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת של השמיכה, של חיי הקודש שמופיעים בארץ על ידי המשפט, וגזרה על השמיכה, אסור יותר לסמוך דיינים. ורבי יהודה בן בבא מסר את נפשו עליה כמו שראינו עכשיו, ופעולת מסירת הנפש הזאת נשארה כי העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל להשם. זאת אומרת, הרב אומר, כל מסירות נפש היא לא הולכת לאיבוד, היא פועלת. גם אם רבי יהודה בן בבא הוא נרצח בצורה אכזרית, אבל מסירות הנפש שלו היא פעלה, כי זה הדגיש לנו עד כמה זה חשוב, השמיכה, עד כמה קודש ישראל להשם חייב להופיע מתוך תוכן חיים אופיים כאלה, בצורה של משפט, של הדרכה אלוהית לחיים הארציים, הציבוריים, של הנהגת המדינה. משה רבנו, עליו השלום, בתופסו איתו את כוח המשפט, בתחילת ייסודו באומה, העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות, לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו. ודרישת אלוהים באה יחד עם המשפט העברי. הרי מה כתוב? וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, ומשה הוא לימד אותנו את סדרי המשפט בצורה אלוהית. כלומר, דרישת השם היא לא רק בדרשות רוחניות כאלה מרחפות, אלא בשור שנגח את הפרה ונמצא הוא ברא בצידה, בסכסוכים בין שכנים ודברים כאלה. ברור? זה דרישת השם. דרישת השם היא מופיעה בסדרים ארציים גם. לא רק בסדרים עליונים, אבל שמנותקים מהחיים, אלא הפוך. אז זה משה רבנו, אלא, אומר פה הרב, את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו. לא משפט אנושי. אני אקבע, לי נראה שבנות צריכות לשרת במגב, בקרקל, ככה הוא אמר. להתפלש בבוץ. שטויות. לא, יש תוכן אלוהי למשפט. ודרישת אלוהים באה יחדיו עם המשפט הישראלי. אז עוד פעם אני מדגיש למה אני אומר, המשפט זה סובל שתי משמעויות, גם בבית דין, אבל גם בהנהגת המדינה. בסדר? לזה אני נותן גם דוגמאות מהקדושה הציבורית שצריכה להופיע. כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. כלומר, הפסיקה של הדיין, של הדיינים, זה חוקי האלוהים. לכן הדיינים הם נקראים אלוהים, כי הם ממשיכים את המפעל העליון של מידת הדין האלוהית שמעמידה את החיים על שורשם האלוקי. לכן סמיכת הדיינים זה דווקא בארץ ישראל. בגלל שדווקא שם יש שפע רוח הקודש וחיים מקוריים ישראלים, ודרישת אלוהים של המשפט נשארה סגולה ישראלית שהיא מתגלה באופי האלוהי הכולל עולמי עד וזורח בארץ ישראל, כמו שאמרתי לכם. בארץ חבל נחלתו, מקום האורה של סגולת הקודש. דווקא שם, כתוב בירושלמי, גם בסנהדרין כתוב בבבלי, שדיינים סמוכים זה רק בארץ ישראל, אי אפשר לסמוך בחוץ לארץ וכו', בגלל שזה שייך לאופי האלוהי הכולל וזורח בארץ ישראל דווקא. בארץ חבל נחלתו, נחלת השם, מקום האורה של סגולת הקודש, שהקודש הוא מופיע בחיים, בגלל שהקודש בחוץ לארץ הוא מרחף מעל החיים. הוא לא יכול להתגלות, ודאי לא ברשות הרבים, בציבוריות קדושה. זה לא יכול להיות. תראו רגע, תסתכלו רגע מקור 7, זה בבאר אליהו. הרב פה מסביר, בבאר אליהו, אתם רואים? אומר ככה, ביור הדברים, שקדושת המשפט, זה בעמוד ראש כף חט שמה, שקדושת המשפט היא מפני כללות הקדושה האלוהית, השופעת על דייני ישראל, לכן הם נקראים אלוהים. כלומר, יש להם קדושת נפש כזאת, אלוהית, שנשמתם קשורה בקדושת משפט התורה, ועל כן אלוהים ניצב בעדת אל. זאת אומרת, זה קשור בנפש גם של הדיין, באלוקיות שבו, ביכולת שלו לכוון דבר אמת לאמיתו. אמינות, ממשיך הרב, הפקירה את המשפט, תקע עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה, הנוטלת את יסוד העולם והורסתו. זאת אומרת, מה אומר פה הרב? מה זה הפקירה את המשפט? מה שאמרתי, ישלם לאלוהים את אשר לאלוהים. זה לא קשור זה קשור לקיסר. אני אקריא לכם משהו ש אני מקווה שלא תזדעזעו. עוד פעם מהברית החדשה. רק יש לי ללמוד, כן? כתוב שם. זה הרבה אני לוקח. כן? לא, בשביל שנגאל בזה מזה ביחד, בסדר? זה לא על מנת ללמוד.
כן?
כן, כן.
אבל כשעשיתי שאלה בזמנו אצל הרב ביגול,
כן.
שתתף את הרב צבי יהודה, שאמר שאפילו מהאסתטיקה אסור...
פשוט, פשוט. כן, כן.
כשהוא היה עובר ליד מבנה כזה, הוא היה מתכופף, או הולך ליד חומה שמפריעה.
כן.
אני מדריך טיולים, ואני כבר לא מדריך, אני מדבר על העבודה שלי, ולא לשמוע אפילו... הרבי מלובביץ' אמר,
אבד תעבדנו של הקסטה שרצנו. אז זה מה
שאנחנו עושים. אז השאלה אם מותר, ואבד תעבדנו של הקסטה שרצנו, גם לצטט משם.
כן, אני... כן, ודאי שכן.
כן, אז אני אצטרך לצאת, סליחה.
מה? לא, אנחנו עושים את זה על מנת לאבד תעבדנו.
כן, מה, צריך להתעלם מזה.
מה?
אז זו דעתי, אני...
תשמע.
ככה אני מפרש את המשפט, אבד תעבדנו של הקסטה שרצנו.
אני לא, תקשיב.
סליחה.
אז אתה מוזמן לצאת, שתהיה בריא, בסדר.
לא יכול לשמוע את זה.
בסדר גמור, אתה יכול להמשיך, אתה יכול לצאת. אני מצטט את זה על מנת שנלמד את הרשעה שלהם, את הקלקול שלהם.
זה מזהם את הנפש, זה מזהם את הנשמה.
טוב, בסדר, שמענו.
אחידה.
שמענו, 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 הבנו. זה מצוטט בספרי קודש, הרשעה שלהם. בסדר גמור, אתה. שיהיה ברכה והצלחה. בסדר, אז אני אמשיך בשיר. אז הוא אומר ככה, שמעתם כי נאמר עין תחת עין, שן תחת שן. תראו, אני לוקח את זה מהפירוש של הרב אבינר, ששם מצוטט הספר המוקש הנוצרי הרבה.
זה השם של הספר? מוקש?
המוקש הנוצרי, כן. לא יודע, תחפש. הוא לוקח שם ציטוטים משם ומראה את הרשעה שלהם, את הקלקול שלהם. לכן ה... מה? יש עוד ספרים בנושא, תמיה ומבוכה של הרב ישראל הלוי רבינוביץ', ויש שיבת ציון אסלאמים שהם לוקחים ומראים הרבה הרבה קלקולים משם. לכן אני לא מתרגש ממה שהוא אמר, כי זה לא, זה בא מרגש כהה, ולא יותר מזה, זה לא על פי ההלכה. אנחנו נוהגים פה על פי כל גדרי ההלכה, אנחנו לא עושים את זה על מנת לתת להם כבוד, אלא הפוך, ברור? אז נא לא להתרגש מדי מהדבר. שמעתם, כי נאמר עין תחת עין, שן תחת שן, ואני אומר לכם שלא להתקומם על עושה הרע. אדרבה, כל איש אשר יקח על הלחי הימנית, אתה אליו את האחרת. ככה הוא אומר. ולאיש החפץ להישפט עמך ולקחת כותנתך, עזוב אצלו גם את מעילך. אתם מבינים? כאילו, נותנים לך סתירה, תן גם את הלחי השנייה. וואו, זה מה זה יפה.
אבל הם לא מתנהגים בעצמם ככה.
נכון.
הם לא מתנהגים
בעצמם ככה. נכון. לא, א', הם לא מתנהגים ככה, ודאי גם לא בתור מדינות לא מתנהגים ככה, כן? וגם בתור שופכי דמים גדולים וכו'. אז זה כתוב במוקש הנוצרי בעמוד 66. עכשיו, מה שהם אמרו, מה שהוא אומר, תתן את הלחי השנייה, זה, אגב, זה לא חידוש שלו, זה נמצא גם ביהדות, הרעיון הזה. אבל למה זה לא כתוב בשולחן ערוך? בגלל שזה מידת חסידות עליונה. זה כתוב בישעיהו, למשל, הוא מספר, הוא אומר, גבי נתתי למכים, ולחיי למורטים, פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק. וגם מגילת איכה, ירמיהו כתב את איכה, כתוב, ייתן למכה ולכי, יסבע בחרפה. זאת אומרת, זה לא איזה רעיון עמוק וגדול שלא חדשני, אלא החידוש שמה זה שהם חרטו את זה בתור דגל המוסר שלהם, שהם בעצם, מי שהוא דורש ממך את הכותונת, ייתן לו גם את המעיל. מי שהוא מכה אותך, תיתן לו את הלחי השנייה. זה עקירה של מידת המשפט. אנחנו לא אומרים ככה לעשות. ישעיהו הנביא יכול לנדוג ככה, אני יודע מה. ירמיהו הנביא, מידת חסידות, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. אבל ההלכה למעשה, אדם שמקים אותו אפילו, מותר לו להחזיר, אתם יודעים? ומידת המשפט, אנחנו לא אומרים, הוא גנב, שימשיך לגנוב. הוא עיקה, שימשיך להכה. ממש לא. אנחנו לוחמים ברשעה. ברור? הקם להורגך, השכם להורגו. אבל זה נשמע כזה מבריק כזה יפה, נכון? זה נשמע כזה מפתה, וזה קלקול גדול. אגב, גם מבחינה היסטורית, הם לא נהגו ככה. מסופר באבון גיליון, בספר המרושע שלהם, שככה הוא כותב במוקש הנוצרי, שימח שמו ושיחו, אז עיקה אותו איזה שוטר. אז הוא לא נתן לו את הלחי השנייה, הוא שאל אותו, למה תקה אותי?
כן, כן, במשפט.
וגם, מסופר שם שחנניה הכהן הוא עיקה את פאולוס. אז הוא קילל אותו, אמר לו, השם יכה אותך. זאת אומרת, זה סתם. מה אכפת לנו לדבר? זה לא עולה כסף. הרי גם ככה זה לא יחייב אותנו בשום דבר. אז מה זה משנה? ברור? יפה. אז הכל זה בעצם מליצה ריקה, ואין פה שום איזה מוסר עליון. זה סתם דברים לא הגיוניים. ומכל מקום, הוא כותב שם במוקש הנוצרי שהם גם אפילו את המצוות שכתובות בברית החדשה הם לא מקיימים. אתם מבינים? זה סתם, זה נשמע ככה מבריק. אבל צריך לדעת שהאמירה הזאת היא קלקול גדול. כי היא בעצם טוענת, לא צריך משפט בעולם. מישהו דורש ממך את המעיל, את הכותון, ניתן לו גם את המעיל. מישהו מכה אותך, ניתן לו את הלחי השנייה. זה מפקיר את העולם המעשי. לכל כוחות התוהו שבו. אין יכולת להילחם ברע, אין יכולת להילחם ברשעה, אין יכולת לנצח אותה, וזה קלקול מאוד מאוד גדול. אז אומר פה הרב, אמינו תפקירה את המשפט, תקעה עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה, הנוטלת את יסוד העולם והורסתו, ומתוך עקירת יסוד המשפט, מתוכנו האלוהי, תופסת אותה הרשעה יותר מגושמת. ובא בזוהמה לחדור במשפט הפרטי של האישיות היחידית, וחודרתי בהתפשטות גדולה לנפשות העמים, ובזה מתייסד יסוד צנעת לאומים ועומק רעה של תומת שפיכות דמים, מבלי להמיש את העוול מעל צוואר האדם. כלומר, מתוך עקירת יסוד המשפט מתוכנו האלוהי, אומר פה הרב, מה זאת אומרת מתוכנו האלוהי? אולי נראה איזה גמרא שאני מעריך שגם נראה אותה בהמשך. תסתכלו על גם מקור 2 למטה. רבי יהושע בן פרחיה, אתם רואים? בסוטה ממזיין. רבי יהושע בן פרחיה עזל ערק לאלכסנדריה של מצרים, כי אב השלמה שלח לשימון... טוב, רגע, אני אדלג בעצם לקטע. קיצור, הוא הלך לירושלים, לאלכסנדריה, אחרי זה הוא חזר לירושלים. אז בדרך הם גרו, הוא והתלמידים שלו באיזה, הם היו אורחים באיזה מקום, בסדר? באיזה אכסניה. אז קיאת איקלה להוא השפיזה, קם קמיו בעיקר השפיר, קם קמיו, קם, רגע, כי איקלה לאוש פיזה, קם כמיו בעיקר השפיר, עבדה לעיקר הטובה, יטיב וכמשתבח. כלומר, אותו רבי יושב בן פרחיה, הוא שיבח את האכסניה הזאת. הוא אמר, כמה נאה אכסניה זו. כן, ירחו אותם יפה, בעלת הבית ירחה אותם יפה, הוא אמר, כמה נאה אכסניה זו. אמר לו אחד מתלמידיו, שבסוגריים יש לנו מסורת שמי זה אחד מתלמידיו הזה? אותו אקרובט הצלוב הזה. כן, הוא היה תלמיד של רבי יושב בן פרחיה. אמר לו, רבי, עיני הטרוטות. אמר לו, רשע, בכך אתה עוסק? הפיק 400 שיפורי ושמתה. כלומר, מה שהוא אמר, כמה נאה אכסניה זאת, על מה הוא דיבר? אז רשי שם אומר, נאה במעשיה. הוא אמר, תראו איך ירחה אותנו יפה. אז, ומה האיש הזה, אותו האיש הוא חשב? כמה, מה הרבי שלי אומר? כמה האישה הזאת יפה. הנה, אמר לו, רשע, בזה אתה עוסק? אז הוא אומר, למה אתה משהו כל כך יפה? אבל עיני הטרוטות. אז הוא אומר לו, מה, אתה מסתכל בנשים? בזה אתה עוסק? אז הוא נידע אותו. ושמתה, כל יום אתה לקמה ולא קבלה. הוא רצה לחזור אליו, לא קיבל אותו. יום אחד, אבא קרי קריאת שמה, אתה לקמה, אבא בדעתה לקיבולה. זאת אומרת, רבי יושב בן פרחיה, הוא קרא קריאת שמה, ו... הוא באותו יום דווקא חשב, הייתה בדעתו, כן לקבל אותו בחזרה, כי הוא חזר בו ממעשיו, אך ולה בידי, כלומר הוא ככה עשה לו ככה עם הידיים, אני יודע, סבר מתחה דחילה, הוא אמר, עוד פעם הוא דוחה אותי, עזל זקב לבנתה פלחה, כלומר הוא הלך, זקף לבנה מן החומה, ועבד אותה. זה ה... משל של חז"ל. אמר לי, חזור בך. אז רבי יושב בן לוי אמר לו, אותו הקורבט הזה, תחזור. אמר לו, כך מקובל ממך. כל אחותה הוא מחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. דאמר, אמר, כישף והסיד והדיח והחטיא את ישראל. כלומר, הוא אמר לו, תחזור בך, לא חזר. תראו מה חז"ל אומרי. כישף, הסיד והדיח. הסית ומדיח זה החטאים הכי חמורים שבתורה. מסית ומדיח, בסדר? מסית זה את היחיד, מדיח זה את הרבים. עיר הנידחת, לעבודה זרה. עכשיו מה המשל פה שהוא לקח זקף לבנה מן החומה ועבד אותה? הוא לקח את לבנת האהבה, את מידת החסד האלוהית, והפך אותה בעצם לאלוהות. לכן הם עקרו את מידת המשפט. הם קוראים לנו דת אכזרית, אתם יודעים? כי אנחנו, יש לנו עונשים, עין תחת עין, חוקים, כבדים כאלה, נכון? מצוות וזה. כן, אנחנו דת האהבה. תן לך סתירה, תן את הלכי השנייה. זה נשמע ככה נוצץ כזה, נכון? אז זה קלקול כל כך גדול, אומר הרב, זה הורס את העולם. ומתוך חקירת יסוד המשפט, מתוכנו האלוהי, אומר הרב, תופסת אותה הרשעה יותר מגושמת, הפוך. ברגע שיש משפט, אז יש סילוק של הרשעה. כמו שאדם, הוא בנפש שלו, הוא אומר, אני נלחם במידות הרעות שלי. אני אעשה חשבון נפש, אני אתפלל על זה. אז יש לו תקנה, נכון? לאט לאט הוא יתקדם, יתקרב אל השם, יעשה תשובה. אבל אם אדם אומר, אני זורם, כן? העיקר שאני אהיה במצב רוח טוב. שאני לא ירגיש לא נוח. אז האדם הזה הוא לא בשום עבודה, ולאט לאט כוחות הנפש שלו מציפים אותו והורגים אותו. הוא זורם אל הביוב. לא זורם לשום מקום. כל שכן חברה שלא עוסקת בהדרכה האלוהית, שלא מתקנת את הרע, שלא נלחמת ברע, שמטיפה להפוך, מטיפה להכירת המשפט, תהיה ותרן, אל תהיה כזה כבד. הם לא מתנהגים ככה. אבל זה כל כך בעייתי, זה הופך את ה... בסופו של דבר, שמסלקים את ריבונו של עולם מן העולם. הופכים אותו לאיזה... חוץ מהאליליות שלהם, לאיזה... הופכים אותו ללא רלוונטי בחיי המדינה, חיי החברה. וזה קלקול הכי גדול. ומתוך הכירת יסוד המשפט מתוכנו האלוהי, תופסת אותה הרשעה יותר מגושמת. ובה הזו עמה לחדור במשפט הפרטי של האישיות היחידית, וחודרת היא בהתפשטות גדולה לנפשות העמים. כלומר, צריך לדעת שהמשפט החברתי, הוא משפיע מאוד על היחיד גם. אם החברה היא מתנהלת בצורה קלוקלת, אז היא משפיעה על היחידים. יש חברה של צדיקים, שעוסקים כל היום בדברים של קדושה, זה גם משפיע על היחידים. אז גם נפשות היחיד, האישיות היחידית, היא גם סובלת. אז האדם הוא לא נלחם בכלל ביצרו. הוא נותן מס שפתיים. איזה מין משפטים כאלה שמבטאים אמונה, ואין בהם כלום. ובזה מתייסד יסוד צנעת לאומים, ועומק רעה של תומעת שפיכות דמים. בלי להמיש את העוול מעל צוואר האדם. כלומר, בזה שהמינים הם עוקרים את ההדרכה האלוהית מן החיים החברתיים, את המשפט. חודרים כל כך הרבה, חודרות כל כך הרבה מידות רעות לחיים החברתיים, ובנעמים יסוד צנעת לאומים. זה הרשעה הברברית היותר גדולה שמתגלה במדינות שופכות דמים, ועומק רעה של תומעת שפיכות דמים. ושאנחנו יודעים שהעולם הנוצרי במאה השנה האחרונות, 150 מיליון איש רצח במלחמות. אז אנחנו רואים שהם נתנו את הלחי השנייה, נכון? ובטל ב-60, 150 מיליון איש רצחו, נכון? זה רשעה הכי גדולה. עכשיו, מה זה אומר פה הרב מבלי להמיש את העוול מעל צוואר האדם? להמיש, הכוונה, זה כמו שכתוב, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, נכון? אז כלומר, הם לא מורידים את העול מעל צוואר האדם, הם נשארים מאמינים, אומרים in God we trust וכו', ושופכים דמים. הם לא אומרים אנחנו פורקי עול, אנחנו כופרים, לא, אנחנו מאמינים. כן.
כן.
שמה?
אבל הם טוענים שהדמים שפכו להם אלה המדינות, וכיוון שהיו שם הפרדות בין דת למדינה, אז נוצרות היא לא אחראית בשום מלחמה.
א', זה לא נכון, בגלל שהכמרים בהיסטוריה הם היו שותפים לרצח המונים, כמו האינקוויזיציה וגירוש ספרד, שהמלך שם היה מושפע מהכמרים, ומסעות הצלב. זה הצביעות. הנה, ראו שאני טהור, ככה החזיר הוא פושט את לפיו. הוא אומר, ראו שאני טהור, והקיסר הוא הפך דמים, אבל הכומר הוא צדיק, הוא צדיק, הוא מנגן בעוגב. בסדר? וב' זה חינוך נוצרי, העולם ספוג בחינוך נוצרי, תרבות המערב היא ספוגה עד היסוד בחינוך נוצרי, ככה פתחתי את השיעור, אפילו אנחנו עכשיו, זה חודר אלינו כל כך עמוק. אתם מבינים? זה קלקול כל כך גדול. הנאצים, ימח שמם וזכרם, גרמנים האלה, זה לא יש מאין. אתם מבין? יום אחד, הקים מפלגה, אופ! סחף את כולם בחריזמטיות שלו, ואופ, רצחו תינוקות, נשים, ירו בנשים בהיריון. יום אחד, עד אתמול, הם היו צדיקים, ופתאום הוא סחף אותם. זה שטויות. זה פרי של חינוך נוצרי של 2000 שנה כמעט. אתה מבין? הגרמניות האכזרית הזאת. זה לא יש מאין. אז זה חלק מההתנערות הצבועה שלהם. זה צביעות אחת גדולה. אמנם, עיני כל מוכרחות להיות נשואות לאור עולם, אור השם, אשר יגלה על ידי משיח אלוהי יעקב, הוא ישפוט תבל בצדק, ידין, לאומים, במישרים. כלומר, המשיח הוא יאחוז במידת המשפט, הוא יופיע את אור השם בחיים ארציים. הוא ישפוט תבל בצדק, ידין לאומי במישרים. אתם רואים פה שהמשפט הוא נקוט דווקא על הנהגת העולם, הנהגת המדינות, כי המשפט הוא ההנהגה, ההנהגה האלוהית, וזה המציאות הרוחנית הזאת שאנחנו צועדים עליה, עיני כל מוכרחות להיות נשואות לאור עולם, אור השם. לא לדת כזאת שהיא לא מופיעה במציאות ומשאירה את המציאות בכל כוחות התומעה שלה והתוהו שלה והשתוללות הרישה, אלא הפוך. דווקא שהתורה היא מדריכה את המדינה ומדריכה את העולם, שזה מידת המשפט, אז העולם הוא מתעלה, נעשה מוסרי, נעשה עדין, נעשה טוב, נעשה קרוב אל השם, נעשה אידיאליסטי. וזה האיחוד הרוחני הזה שאנחנו כל כך נטבעים אליו, זה השאיפה המשיחית של תיקון עולם ולחוץ שדה ארצית.